אין מוזיקה, אני לא מתחיל בלי מוזיקה.
יש מוזיקה, עירד, התחלנו.
יאללה, פרק 56, וואו. פרק מיוחד. עכשיו יש לנו פרקים מיוחדים, זה מגניב.
כן, אבל... נהיית לי יצירתי אחרי היובל.
חבל הזמן, 26 פרקים אחרי פרק 30, חובר צליה, מה העניינים אפי?
מעולה, מעולה, זה יהיה התנסות מאוד מעניינת מה שאנחנו הולכים לעשות היום.
קוראים כמה דברים, יכול להיות שזה יהיה בשני פרקים, אנחנו לא יודעים, אנחנו מתחילים להקליט. אנחנו נקליט, בעצם יש לנו אורחים מהתוכנית החברתית של 8200, שבעצם הסתיימה לפני שבוע, כשהפרק יעלה זה יהיה לפני שלושה שבועות, ובעצם הם עשו את הדמו די, הציגו, יצא לי לשמוע חלק מהחברות בדמו די, ברשימות בטירוף.
ואז החלטת שאתה רוצה שגם אנחנו נשמע, ואמרת את ה-The Best Of, אתה הולך להביא לכאן לפודקאסט.
לגמרי, וגם יש את העניין הזה שהם מביאים איזשהו צד רענן לעולם הזה של עסקים חברתיים, שיש פה הרבה טכנולוגיה בעצם, שאנחנו לא יצאנו לשמוע על הרבה עסקים טכנולוגיים.
נכון, נכון. דיברנו על הפוטנציאל של זה, ודיברנו על החשיבות של זה, ומה זה יכול לעשות בעולם, אבל הנה הזדמנות לי לשמוע את הדבר עצמו.
כן, ויושב פה משה רוט, שהוא ה-CTO, שזה Chief Technology Officer, זאת אומרת מי שאחראי על טכנולוגיה, של חברה בשם נובוטוק, שיש לה ארבעה מייסדים, כמו שאת גר בעוד השרון, נשוי פלוס ילד בן שנה, לחברה כבר יש שבעה עובדים, שזה מאוד יפה לחברה שמשתתפת בתוכנית של אקסלרטור.
כן, זה לא שכיח, אני מניח. כן, זה מרשים.
מה העניינים?
בסדר גמור.
כיף שאתה פה.
תודה.
אז החברה קיימת שלוש שנים, היא גייסה כבר סיד של בין 700 ל-800 אלף דולר.
סיד זה?
זה
כסף השקעת, ראשוני?
כן, השקעה ראשונית.
אוקיי.
ובעצם החברה עכשיו, אחרי הדמו די, מגייסת את הראונד איי שלה. הראונד איי זה בעצם, זה כבר סיבוב השקעות שבדרך כלל עושים עם קרנות.
בהחלט.
סכומים יותר גדולים. החברה יש שבעה עובדים, והכי מעניין זה מה החברה עושה. האמת שהיה להם דמו אדיר, כאילו הצגת את זה מדהים, אני זוכר את הדמו שלו.
אז בוא נשמע.
אז יאללה, בוא נשמע מה אתם עושים.
אוקיי, אני מאוד פשוט זוכר שבאתי לפה, אז שאלת איך קוראים לי. אז פעם לא יכולתי לענות לך. זאת אומרת, אני מגמגם מלידה, זה לא נשמע ככה.
זה ממש לא נשמע ככה.
זה ממש לא נשמע ככה, אני מאוד שמח שזה לא. וזה בזכות המוצר הזה, המוצר המדהים שכל החברה... מדהימה הזאת על כל עובדיה שאני חולה עליהם, שאנחנו בעצם נותנים מוצר שמשנה את תפיסת הטיפול בתופעת הגמגום, שהיא תופעה מאוד מורכבת. אני בתור מגמגם, מה שאני יכול לעשות זה ללכת לטיפול, בדרך כלל אצל קלינאי תקשורת. קלינאי תקשורת, למי שלא יודע, משהו שהולכים פעם בשבוע באופן פרטי, בארצות הברית משלמים לה בין 150 ל-200 דולר בשעה, סכומים אסטרונומיים, אבל מה לא תעשה בשביל שתוכל לדבר?
כן.
ויש גם טיפולים קבוצתיים ואונליין, אבל זה תמיד יש איזושהי תלות בגורם שמחזיק בידע וביכולת לפדבק אותך, על האם אתה מדבר נכון, מבצע טכניקות נכון, אבל דיבור זה משהו שעושים אותו באופן קבוע, כל יום יש דיבור, כן. כל יום אני מדבר, ולכן כל הגישה של הפעם בשבוע הזאת, וחייבת להשתנות, בשביל שיהיה אפשר לשנות את התוצאות של זה.
הפעם בשבוע בטח נולד, מסיבות כלכליות, מסיבות של... לא היה מספיק תקציב למערכת וכל מיני כאלה, אני מניח שזה כן. לא אידיאולוגיה פעם בשבוע.
לא, לא, כי תחשוב על זה, התוצאות בתוך הקליניקה הן נורא נורא טובות. זאת אומרת, אנשים באים לטיפול ובקליניקה יש 90% הצלחה בשטף, זה מדהים.
מדהים.
אבל, לפי מחקרים שנעשו בארצות הברית, רואים
שבוע.
84% יורד אחרי הטיפול. זאת אומרת, אתה בטיפול עובד, הגעת הביתה, מפסיק.
אוקיי.
אז מה, אתה הולך לטיפול כל יום? זה לא פרקטי בעליל.
זה לאלפיון העליון, זה אפשרי, מעבר לזה זה לא אפשרי.
בדיוק. אז זה מה שפה נובוטוק באה, אומרת, בוא נבנה טכנולוגיה, שבעצם משנה את ה... How we approach... סליחה,
עשו פה אנגלית. אפי, יהיה לי נוח לגבי האנגלית שלך.
בוא ניצור טכנולוגיה שמתאימה לבעיה שאנחנו מנסים לפתור, שתהיה זמינה. ובעצם יצרנו קלינאית דיגיטלית, שהקלינאית הדיגיטלית מחזיקה בידע וביכולת לפדבק אותך, ובעצם פלטפורמה שבן אדם גם גם מגיע, לומד מתודולוגיות טיפוליות, אותן מתודולוגיות אגב, עם התוצאות הפנומנליות, לומד אותן באופן עצמאי, עם סופרוויז'ן של קלינאית, הוא פשוט לא נעצר בתהליך, אין פעם בשבוע יותר. הוא בא, לומד, מתרגל, מקבל שטף, ויכול גם לשמור עליו, וזה לא צריך להסתיים.
זאת אומרת, זה כלי שמלווה אותך לאורך כל החיים, או שיש איזשהו, יש איזושהי פרדות כזה באיזשהו שלב, אתה נגיד עדיין מתאמן, או שאתה, זהו, כאילו אתה...
כן, זה אגב נורא תולה בבן אדם, אבל הרוב המכריע ממשיכים לתרגל. גם אני פעמיים בשבוע יושב מול מערכת נובוטוק ומתרגל עם הקלינאית הדיגיטלית, כדי שאני אוכל לעשות...
תן לי דוגמה לאיך תרגיל נראה.
זה נורא דומה לפיזיותרפיה. זאת אומרת, תרגילי פיזיותרפיה שמזיזים את האיברים נורא לאט. כן, אני שוכח שאנחנו ברדיו ואני עושה תנועות עם גוף.
אבל האינטונציה שלך הייתה איטית כזאת, ואז...
אז אנחנו ממש כמו בפיזיותרפיה, שמתחילים בתנועות איטיות, נגיד של היד הפגועה או הרגל הפגועה, אז אנחנו עושים תבניות של... פשוט אומרים עברות, מפרקים עברות, בצורה איטית ועם כל מיני נואנסים קליניים. אחר כך ממשיכים לקצב יותר מהיר,
והמערכת יודעת לשמוע אותך ולנתח את ה, את ה, את הקול שהוצאת?
בדיוק, אז היא מפדבקת אותך כמו קלינאית, ויש אספקטים שאני לא אכנס אליהם עכשיו, קלינים, שאנחנו יודעים לתת, זה בעצם עושה את ה-heavy lifting של הקלינאית.
לכאורה, אתה יודע, לכאורה, ישר יש לך את ההתנגדות הזאת, מה שמחשב יחליף בן אדם ולטפל בילד וכל זה, אבל בסוף זה משהו מאוד מאוד טכני ומאוד מאוד שיטתי על לדבר, הדרך שבה אנחנו מדברים והטיפול, הוא קלאסי לעבודה של מכונה, במרכאות, אני אומר את זה.
מה שאנחנו יכולים, איך אומרים באנגלית heavy lifting?
המסה הכללית.
המסה הגדולה והמונוטונית והטכנית שיש לקלינאית, אנחנו עושים, אבל יש פה אספקטים רגשיים ומוטיבציונים ונואנסים שעדיין צריך לנהית. אנחנו לא באמת נחליף אותה לפי דעתי אי פעם.
אז אתם מוצר משלים בעצם.
זאת אומרת, את הפעם בשבוע או פעם בעשרה ימים היא תמשיך לראות את הילד, את המטופל.
כן.
אבל בין לבין יש הרבה מאוד שיעורי בית מנועלים ועם התקדמות. לא רק עם לשמור על ההישגים של הפגישה האחרונה, אלא אפילו להתקדם.
כן, כן. זאת אומרת, הוא גם לא צריך להיות... זה לבחירת המשתמש, כן? אגב, מטופל להבדיל ממשתמש.
אני מכיר משתמש ממקומות אחרים,
אז לבחירת, אני מעדיף משתמש. לבחירת המשתמש, האם לשלב את זה עם טיפול או לא. זה באמת לבחירתו, אבל אצלנו אנחנו היום בשלב יחסית, אנחנו אמנם רצים כבר הרבה זמן, הייתה הרבה עבודה קלינית, המוצר הוא עוד לא מה שנקרא mass production, אנחנו עדיין בשלב של פיתוח, אבל כבר יש לנו עשרות משתמשים שעוברים תהליך בנובוטוק עם סופרוויז'ן בעצם של קלינאית.
כן. מה המשתמש הכי ותיק שלכם?
אני.
אתה כמה זמן אתה משתמש בזה כבר?
10 שנים אני בנובוטוק.
וואו.
ועשיתי דברים עם זה שלמגמגם, זה נראה מהצד, נראה דברים מגוחכים כמו במטוס. אני מאוד אוהב לשבת ליד החלון, מת על זה. ותמיד הייתי יושב במעבר. למה? תנחש.
כי לא היית מצליח.
לבקש ממישהו לקום, זה היה מאמץ בשבילך.
או לדבר עם הדיילת.
לא, זה אתה יכול ככה, כשאתה קם הם מבינים.
לדבר עם הדיילת?
לבקש מצטפוזים. לא יכולתי מהחלון. הייתי צריך להצביע לה. אז זה דברים שגומרים לך את החיים.
כן.
זה גומר אותך.
וואו.
אני כבר לא מדבר על למצוא עבודה ולמצוא זוגיות וכל הדברים האלה. לדבר עם הבן שלך. לא,
כן.
זה...
חתיכת עניין.
חתיכת עניין. עושה את השינוי. מעבר לאימפקט, זה אימפקט חברתי. זאת אומרת, אחד הדברים שאנחנו, בגלל התקבלנו ל-8200, זה שהגמגום הוא בעצם, היא מקורה בבעיה פיזיולוגית, אבל היא הופכת לבעיה חברתית, כי הבן אדם המגמגם, הוא לא חברתי, בשורה התחתונה.
כמה מגמגמים יש בעולם?
אז מגמגמים... בכל הרמות יש 5%, כרוניים יש 1% מהאוכלוסייה. אני נקרא כרוני.
שזה 700 מיליון בעולם?
זה 370 מיליון אנשים בעולם, זה 5% מהאוכלוסייה. משהו כזה. היום אנחנו, נובוטוק פונה למגמגמים הכרוניים.
אז כרוניים זה אחוז.
ובמדינות המתפתחות מן הסתם.
המפותחות, סליחה. זה בכל, אנחנו, שוב, האחוז הזה הוא מכל אוכלוסייה. לא משנה לאן תלך, אחוז יגמגמו.
כן, אבל אני אומר, מבחינת טכנולוגיה, יהיה קצת קשה במדינות המתפתחות להפעיל מערכות מהסוג הזה, או שאני טועה.
תלוי, איזה חומרה צריך.
שוב, אנחנו כרגע היום מפתחים רק מוצר לדפדפן, למחשב, כי אנחנו סטארט-אפ ואנחנו מפוקדים וזה. ממוקדים, כן, סליחה. אבל בהמשך, אנחנו מן הסתם נצא לאייפדים, נצא למוביילס, ו... היום אנחנו מכוונים, אנחנו בעברית בישראל, בעצם לפני סגירה של חוזה ארוך טווח עם אחד הבתי חולים הגדולים פה, ואנחנו עושים את, מסתכלים לכיוון ארצות הברית, כי נובוטוק עובד גם לאנשים שהאנגלית היא השפה השנייה שלהם. זאת אומרת, תהיה שוטף בשפה אחת, אתה כבר תבין איך... איך להעביר את זה לכל השפות שאתה מכיר.
אבל בעצם, כשאני חושב על זה, אז כל המוח שפיתחתם הוא רלוונטי לעברית, לא? כאילו, היכולת להעתיק שפה בעצם, זה, יש פה, כאילו, יש לכם את הניסיון של איך לפתח את זה, אבל צריך לפתח את זה מסקרץ' לאנגלית, כי יש פה שפה שלמה ללמוד.
לא. אז אוקיי. הטכנולוגיה שלנו היא, היא לא ייחודית לשפה מסוימת, היא יכולה לעבוד בכל שפה, כי הפיזיותרפיה, במרכאות, היא זהה בכל שפה.
אוקיי.
אבל אתה, באמת ההקשר, ההקשר של ה-UI, זה אני זוכר אז את ההקשר, אם זה מתכני וידאו, אם זה השפה של הקלינאית הדיגיטלית שמדברת איתך וכולי.
כן.
יש לי שאלה קצת לא הגונה. כן. איך בוחרים מה השפה הבאה? סיבות כלכליות או סיבות חברתיות?
זה לגמרי, זה לגמרי ביזנסי. בסופו של דבר, אנחנו רואים את זה בכל השפות. בכל
אבל הגילאים. אני אומר, בסדר, אבל השפה השנייה תהיה שפה שבה יהיה קל למכור בשביל שיהיה כסף, ואז תוכלו ללכת לשפות הבאות אחריה, או שהשפה הבאה היא, אם נגיד הייתי חברתי-חברתי, הייתי אומר, סינית מדוברת, היא השפה עם הכי הרבה משתמשים בעולם, אולי אמרתי שטות עכשיו, אז אני אתרגם לסינית, כי ככה אני אשפר את חיים של יותר סינים, יותר כן. אנשים. או שהשאלה היא בעצם שאלה כלכלית, ואתה אומר בסוף, אנגלית זאת השפה שבה האנשים עם הכיס הכי עמוק, והיכולת להטמיע את הטכנולוגיה הזאת הכי גבוהה, נצליח להרוויח קצת כסף באנגלית, ואז נעבור לשפות הבאות, ונגיע גם ל, אני יודע מה, לאמהרית.
כן. אוקיי, זה תלוי על איזו אוכלוסייה אתה מסתכל. אוקיי. אנחנו פותרים בעצם שתי בעיות. בעיה אחת של אוכלוסייה שהטיפולים כן זמינים לה, נגיד אתה גר בתל אביב, יש קלינית בתל אביב, אבל הצורת הטיפול הזאת היא לא מתאימה כל כך לגמגום.
בגלל המחיר שלה בקצב, אוקיי.
אבל יש לנו בעיה יותר אקוטית, בוא נקרא לזה, של פריפריה, שאין...
אין בכלל קלינאים.
אין קלינאים, זאת אומרת, טיסה...
ברור.
כן, טיסה לשדות, ובאמת המשפחה שלי, נסענו בכל הארץ, נסענו... גם כשיש קלינאי, אז אתה רוצה עוד קלינאי ומחפש את הקלינאי, אז אנחנו גם נותנים פתרון ממש טוב למי שבפריפריה.
שאין לו קלינאי בכלל.
שאין לו קלינאי, או שזה מאוד קשה להגיע לקלינאי הזה. זה באמת, זה שובר משפחה. אני בקשר עם המשתמשים שלנו, ואני שומע מהם פידבקים, וזה ממש אתמול דיברתי עם אמא, וכל רועד היא מספרת שהבן שלה יכול, שהם הלכו לאספת הורים, הם גרים בחולון, אספת הורים, ופעם ראשונה הוא פידבק את המורה, על כל מיני נושאים שהוא לא היה מדבר אף פעם. אז אוקיי, בהקשר הזה של מה אנחנו מסתכלים קודם, העסקי או האימפקט, אני חושב שהאימפקט יהיה בכל מקום פחות או יותר אותו הדבר, כמובן שיש מקומות שבכלל אין טיפול, אבל להסתכל על מדינות מפותחות שיש טכנולוגיה, כן, בוא נהיה ריאליים, אני רוצה להגיע לכמה שיותר, ולכן אנגלית כשפה שנייה היא הכי גדולה.
אוקיי.
אז מעבר לזה שזה... ש...
זה גם לביזנס וזה גם לאימפקט.
כן, אוקיי. התמזל.
זה להם. טוב.
תגיד, מי התחרות שלכם? ב...
יש, קודם כל, יש את הטיפולים...
כן, הקונבנציונליים.
אבל התחרות הטכנולוגית?
התחרות הטכנולוגית, יש כל מיני כלים שמלווים טיפול. Mm-hmm. יש תוכנה בשם MPI Stutter, שמודדת לך את קצב הדיבור, יש עוד סטארט-אפ ישראלי, יוצא הטכניון, ניני ספיץ', שהם גם נותנים כלים וקליניקה וירטואלית אפילו לגמגום, לטיפול בגמגום. אבל אין יותר מדי. זאת אומרת, זה הדומיין שלנו.
מעניין.
דומיין.
אני רוצה לדבר על המשקיעים קצת. אז בעצם פטפטנו בדרך עוד לפני שהתחלנו להקליט, ואמרת שהכסף הראשון היה Friends and Family, שזה בעצם מה שכל סטארט-אפיסט מצוי עושה, ואז נכנס הכסף הראשון. אתה יכול לאפיין את מי שהשקיע בכם את הכסף הראשון? הוא היה כלכלי, הוא היה חברתי, הוא היה גם וגם?
כן, זאת הייתה תקופה מאוד, מאוד קשה, כי אתה הולך להמון פגישות. ובאמת, ו...
צריך לדבר המון.
כן, כן, נכון. הייתי בהמון פגישות, והיינו בפגישה עם המשקיעים שלנו, והם מיד הביעו התעניינות מאוד גדולה, וככה באמת נכנסו להשקעה הזאת. לא שאלתי למה, אבל אני חושב, אני חושב שזה בעיקר בגלל הצוות. זאת אומרת, היינו, עם כל זה שהיה קשה, היינו עם אש בעיניים כולנו, כי...
זאת אומרת, לא היה נקודות על זה שאתם חברתיים. לא קיבלתם איזה שהם נקודות או איזה התעניינות על זה שאתם חברתיים. זה היה ביזנס, ביזנס לגמרי.
לא, זה עסק נורא נורא טוב. זאת אומרת, זה סטארט-אפ שמעבר לאימפקט המשוגע שיש לו על, על פלח האוכלוסייה הזה, זה ביזנס משוגע. אנחנו נכנסים...
זה אומר, ירד, שעם כל הבאז שיש על עסקים חברתיים, ועם כל זה שאנחנו בתחושה שיש הרבה מאוד כסף על המדף שמחפש השקעות, עדיין החבר'ה האלה היו צריכים להשקיע כסף, למצוא את המימון שלהם מהכלכלי-כלכלי.
נכון, והם גם, א', אתה לא יודע איפה הם חיפשו, יכול להיות שהם חיפשו שמה באמת, וגם זה היה לפני כמה? 3 שנים? 2?
לפני 2.
אז האקוסיסטם היה טיפ-טיפה שונה, 2 ב...
כי אני ככה חושב על 3-4 גופים שכמו כלום היו מביאים בהם עניין.
וגם נשמע, כאילו נשמע שזה פשוט לא היה הפוקוס שלכם. כאילו הם הלכו למשקיעים קלאסיים.
מדהים.
נכון.
הסיבוב הבא, יש לך מושג באיזה ערך הוא הולך להיות? איזה שווי?
אני מעדיף לא לדבר על זה כרגע. אנחנו עכשיו באמת בתהליך של גיוס ראונד A.
ואתם תרצו לפנות גם למשקיעים מהסוג הזה וגם לאחרים, או שאתם נשארים בעולם הכלכלי-כלכלי?
לא הבנתי את השאלה, סליחה.
אתם תרצו לפנות לקרנות שהציגו תפיסת עולם כלכלית-חברתית ומאמינים בעירוב בין פילנטרופיה להשקעה ומאמינים בהשקעות אימפקט וכו' וכו', או שתלכו לקרנות הקלאסיות, אני יודע מה, עכשיו ברחו לי כל השמות של הקרנות שאנחנו מכירים.
כן. אני לא יכול להגיד לך בדיוק מה יהיה, כן? אבל אני לא מסתכל על נובוטוק כעל איזשהו עסק פילנטרופי. זאת אומרת, okay. אני מחפש, זה באמת, מי שיכנס בהשקעה הזאת, עושה את זה כי יהיה לו מאוד מאוד כדאי. כי זה באמת, מי שמסתכל 10 שנים קדימה, עולם הרפואה הדיגיטלית הולך להתפוצץ.
זאת אומרת, בשיווק שלכם למשקיעים, אתם הולכים לדבר על התשואות ולדבר על הפוטנציאל הכלכלי, ולא הולכים לדבר על זה שאתם הופכים את העולם לקצת יותר טוב ועוזרים לאוכלוסייה מסוימת. זה פחות המיקוד שלכם השיווקי.
לא, אנחנו... זאת אומרת, בדרך כלל בשיחה, זה... תמיד מתחיל מהסיפור ומאיפה, ברור. מה מניע אותך, כי ברור. ברגע שאתה נכנס בדלת של משקיע, הוא קודם כל רוצה לראות אנשים עם אש בעיניים.
ברור.
ואין יותר אש מזה.
נכון.
חבר, סליחה שאני קוטע אתכם, אבל אנחנו כזה, בוא...
יאללה,
אחלה. היה מעניין בטירוף, והאמת שאני, אני חושב שזה אח... יש פה את האלמנט החברתי, אבל אתה יודע, יש פה גם את...
לא, סבבה, אבל צריך לחבר בונים... אותו לססיל, וצריך לחבר אותו לעוד כל מיני שחקנים שגם היו כאן.
תשים לינק בפרק. תודה רבה, ממש תודה.
בהצלחה.
ובהצלחה גדולה.
תודה לכם, חברה.
פוף! דוקטור איילה בלוך הופיע פה, נפרדנו ממשה. דוקטור איילה בלוך הופיע, דוקטור אילה בלוכי מבריינטוק, גרה באריאל עם 7 ילדים.
ממש היזמית, הסטארט-אפיסטית הממוצעת.
הקלאסית, אם אתה רואה את זה ברחוב, שאתה אומר, יוי, בטוח יזמית.
איזה יופי, עם הטישרט והג'ינס, כן.
ואתה מנכלית של בריינטוק, ואתם בחברה 4 מייסדים, 2 ישראליות ו2 אמריקאים, נכון?
נכון.
ואיזה כיף שאת פה.
תודה.
מגניב.
באמת כיף לי.
אז אנחנו ישר צוללים כזה, תספרי לנו בעצם מה בריינטוק, מה אתם עושים?
אז בריינטוק באמת זה לא סטארט-אפ רגיל, תכף אני אספר לכם עוד דברים עליו, אבל קודם כל בריינטוק הוא כלי טכנולוגי דיגיטלי, שמזהה ירידה קוגניטיבית באמצעות 5 דקות של הקלטה של דיבור חופשי. זה מה שאנחנו רוצים לעשות. אני מנכלית ומנהלת מקצועית של המכון הלאומי לשיקום נפגעי ראש, אני נורו-פסיכולוגי. והיוזמה הזאת היא באמת בעצם חלק מהפעילות של המכון הלאומי לשיקום נפגעי ראש, וגם החברה היא חברה בת עסקית של עמותה.
איזה יופי, את זה אני מאוד אוהב.
אופה, יפי.
אז רגע, אז בעצם מה שאת אומרת, שהוא לוקח את הקול של האדם, דוגם אותו במשך 5 דקות, ואז מגלה מה?
ואז מנסה לזהות חשד לירידה קוגניטיבית, ולעזור לצוות רפואי להפנות להמשך אבחון.
זה יושב ברקע, נגיד, זה יכול לשבת אצלי בטלפון ברקע, ואז אם אני מדבר, ואז כאילו מזהה את הירידה,
נכון,
מזהה את הדפוסים שלי, ואז אם זה יהיה שינוי בדפוסים, אז זה בעצם מקפיץ.
זה לא שאם אני מרגיש שירד עכשיו משהו לא בסדר איתו, אני אומר לו, יאללה, בוא נקליט, תתחיל לדבר 5 דקות, ואז אני שולח את זה לאיזשהו מקום, ואז מקבל תשובה. זה לא בשיטה הזאת עובד.
דווקא מפיתם את כל האפשרויות העומדות בפנינו.
אוקיי, אז בוא נשאל רגע, באמת באיזה שלב המוצר?
יש לי מלא הקלטות של ירד, פשוט.
אנחנו מיד אחרי השידור נבחן אותם.
לאורך הפרקים אפשר לראות ירידה קוגניטיבית שלנו. אז רגע, אז איך זה, אז מה הסטטוס של המוצר?
אז המוצר הוא בפיתוח. אוקיי. אנחנו בשלב פיתוח של ה-POC. שאלה בעצם הוכחת ההיתכנות.
Proof of conference, אני יודע את זה. לא יודע להגיד את זה.
קונספט.
כן. ומה שאנחנו עושים עכשיו, בעצם, כל הרעיון מבוסס על 2 יסודות. אחד זה היסוד שאנחנו נותנים במכון, שזה הידע נרחב באבחון ושיקום של אנשים עם פגיעה מוחית וירידה קוגניטיבית בעקבותיה. והרגל השנייה זה הרגל של הטכנולוגיה, שאת זה נותנת חברה אמריקאית, קוראים לה סנטימטריקס, והם יודעים לעשות ניתוח על למידה וניבוי של הרבה מידע, ביג דאטה.
בהקשר של כל או בלי קשר?
בכלל.
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 אוקיי.
בכלל.
זה ממש משין לרנינג, זה...
נכון, נכון. אנחנו בעצם מייצרים עכשיו את הדאטאבייס שלנו, שמבוסס על הרבה הקלטות של אנשים עם ירידה קוגניטיבית.
אוקיי, אז זה הסטטוס בעצם של המוצר. המוצר הוא כזה שיש כבר רעיון, אתם יודעות מה הטכנולוגיה שאתם שתמשו, יש לכם הקלטות, ועכשיו אתם בעצם מריצות את ההקלטות כדי לייצר איזשהו בסיס נתונים שממנו אי אפשר לעבוד, ואז בעצם אתם עדיין לא יודעות, אבל נגיד, אפליקטיבית, איך תעשו את זה? זאת אומרת, האם זה יהיה באמת להקליט אנשים, או האם זה יהיה להיות ברקע של הטלפון? אתם עוד לא שם, נכון?
נכון. אנחנו יודעים שאפשר לעשות את שניהם, ובעצם השוק יקבע איך זה ייראה. כי אם אני בודק את אנשים אחרי תאונת דרכים קלה, אז אני אצטרך לעשות בדיקה אחת מכוונת שהרופא מפעיל. ואם אני עוקבת אחרי אנשים מבוגרים בביתם, אז אני יכולה לקחת הקלטה פסיבית. בדיוק. לעשות הקלטה פסיבית.
אז המייסדת הישראלית השנייה, השני המייסדים האמריקאים, אני מבין שהם מהחברת ניתוח.
הטכנולוגיה, נכון.
אוקיי, אז השותפה שלך בעצם.
קוראים לה דוקטור סארי מריל.
אוקיי.
וגם היא עוסקת במחקר במכון. זה בעצם התחיל כאיזה פרויקט מחקרי במכון, ויחד עם השותפים האמריקאים, וברגע שהבנו, זה לקח הרבה זמן להבין.
כשאת אומרת השותפים האמריקאים, אני רוצה להבין משפטית, ובטח זאת השאלה שמעניינת רק אותי, אבל מה אכפת לי, אני אשאל. מתחת לעמותה יש חברה, ואז החברה, מניותיה מחולקות עם החברה האמריקאית, או שיש איזשהו חוזה פשוט של שיתוף פעולה?
עוד יותר מורכב. מתחת לעמותה יש חברה, והיא עושה שותפות עם החברה האמריקאית, וחברה נוספת היא חברה בת משותפת לשתיהן.
ורשם העמותות לא התאבד, כאילו?
יש אפשרות כזאת.
שהוא יתאבד?
כן.
אוקיי, סליחה.
אבל אנחנו נשתדל להקליט אותו קודם ולזהות את מצבו לפני שהוא מתאבד.
בסדר. טוב, בואו לא ניכנס לזה, אבל זה מקרה מאוד מורכב, וכל הכבוד שהלכתם על זה, באמת.
אני חושבת שזה ההגדרה של עסק חברתי.
אז אני רוצה לשאול לגבי ה... דיברנו על המבנה, אני רוצה רגע לשאול לגבי התוכנית. התחלתן בעצם במצב מסוים, ואתם מסיימות עכשיו עם איזשהו POC. אז איפה התחלתן בעצם? כאילו, מה התוכנית נתנה לכם, ומה התהליך שעברתן בתוכנית?
טוב, אני חושבת שאנחנו נתרמנו הכי הרבה מהתוכנית, מכל הסטארט-אפים האחרים, כי אנחנו כשהתחלנו לא הבנו בכלל שאנחנו סטארט-אפ. תבינו, אני פסיכולוגית, שרי חוקרת, אני מנהלת מכון, אנחנו מטפלים באנשים.
המצאנו כלי.
כן, היה לנו איזה רעיון, והתחלנו לפתח אותו, ולא הבנו בכלל שזה צריכה להיות חברה. כלומר, כל התהליך הזה קרה במקביל לתוכנית, ובעצם כמות המושגים שלמדתי בחודשים האלה, אני זוכרת בהרצאות הראשונות אותי יושבת ומהנהנת ב...
כן,
בחן.
למה אני פה? למה אני
כן,
פה?
ומה זה כל המונחים האלה? והאם כל האחרים מבינים את המונחים שאני לא מבינה אף אחד מהם? אז פשוט למדנו המון המון מהאקוסיסטם. זה גם עוד אחד מהמונחים האלה.
בעצם זה, החליטו להרוז את זה. להרוז את זה כסטארט-אפ, ולהרוז את זה כהשקעה, ולהרוז את זה גם כעסק חברתי, או גם כעסק טכנולוגי בכלל. ופתאום נפתח שדה שלם לפניך.
נכון.
כן, האמת שזה אבל לא יוצא דופן. כאילו, לכל האוניברסיטאות יש בעצם חברה שהיא חברה מסחרית, נכון. שהיא לוקחת אבל, את המחקרים, תודה, הופכת אותם למצוא
מסחרים. אני אומר משהו שלא בדקתי, אבל אני מרגיש ש-95% מהאנשים שמובילים סטארט-אפים, קמו בבוקר ואמרו, אני רוצה להקים סטארט-אפ. ואז התחילו. אבל פה מישהו רצה לפתור איזושהי בעיה, והוא חשב אולי ללכת לגיוס כספים, או אולי להקים עמותה, או אולי בעמותה שלו לעשות עוד איזשהו שיתוף פעולה, או משהו בסגנון, ופתאום אמרו לו, בעצם יש לך פה סטארט-אפ.
נכון. אני אגיד יותר מזה, אני פועלת בהמון אפיקים כדי לפתור את הבעיה. לא דיברנו על הבעיה.
כן, ברור. אבל... יש לך שני כובעים, אתה אמרת נכון. את זה בתחילת הפודקאסט.
נכון. אז בעצם אני עובדת מול משרד הבריאות, ומול קופות החולים, ומול ביטוח לאומי, ומול משרד הביטחון, בהמון המון ערוצים, וגם בתוך הארגון שלי, כדי לשפר את השירות, כדי לשפר את האיתור של אנשים עם פגיעה מוחית ועם ירידה קוגנטיבית, וזה היה עוד אחד מהדברים, אבל זה הפך להיות בעל אופי אחר קצת, בעקבות...
אז מה הבעיה שאת בעצם מנסה לפתור?
אין יום שאני לא פוגשת בן אדם שיש לו... ירידה קוגניטיבית וקשיים חברתיים, נפשיים ואחרים, בעקבות נזק מוחי, שלוקח המון זמן לאתר אותם, ובוודאי לטפל בהם, ולהערכתנו מסתובבים רק בישראל מאות אלפים אנשים שלא מותרים ולא מובחנים.
מה זה ירידה קוגניטיבית? מה זה אומר?
יש... כל יכולות החשיבה שלנו נמצאות במוח, ואפילו פגיעה קלה במוח יכולה לפגוע ביכולות החשיבה. עכשיו, יש כמובן מגוון פגיעות, יש כאלה שמאוד מאוד בולטות.
כי הן חיצוניות יהיו.
לא, גם בקוגניציה יש כאלה שהן מאוד בולטות. Okay. כאילו, אם בן אדם עכשיו לא מסוגל, אפילו הגמגום, שגם הוא במקור נורולוגי, שדיברנו עליו קודם, אז אתה רואה. הבן אדם לא יכול לדבר בשטף. אבל יש הרבה פגיעות קוגניטיביות או קשיים קוגניטיביים שהם מאוד מאוד עדינים. הם משפיעים באופן הרי גורל על החיים של האדם, אבל הם לא בולטים. ואז גם רופא המשפחה עלול לפספס אותם, וגם המשפחה וגם הבן אדם עצמו. הוא לא יודע למה הוא פותר. היא עברה תאונת דרכים קלה, קיבלה מכה בצוואר מבחינתה, יש לה קצת כאבים, היא לא מרגישה טוב, ואחרי חודשיים היא מפוטרת מהעבודה, היא לא עושה את הקשר. ואז מסתובבים הרבה מאוד אנשים, יש איזה מחקר מדהים בארצות הברית, שבדקו הומלסים, חסרי בית, וגילו של-40% מהם יש פגיעה מוחית שלא הובחנה.
אבל מי מודע לבעיה הזאת?
רגע, אבל מה שלא אמרת, ואני חושב שאני יודע, זה שלמועד האיתור יש משמעות קריטית בתוך הסיפור הזה.
אתה יודע, אני צנועה בשאיפות שלי. בוא נתחיל בלאתר אותם.
אוקיי.
אחר כך נדבר על זה שאם עשינו מחקר במכון וגילינו שהממוצע של הזמן בין הפגיעה לבין ההפניה למכון זה 5.5 שנים.
וואו.
אתם יכולים לדמיין מה קורה לבן אדם 5.5 שנים.
אוקיי.
דווקא הטיעון של אפי, אבל הוא מאוד ביזנסי ומעניין, כי בעצם זה מה שיוצר תחושת דחיפות, או באנגלית sense of urgency, שזה המון פעמים זה מה שמייצר לאנשים את הרצון להשתמש במוצר. כי אתה מבין כאילו שיש פה תחושת דחיפות ו...
אבל רפואית זה באמת נכון שככל שתאתר יותר מוקדם תוכל לטפל ולהיות יותר אפקטיבי בטיפול?
טוב, אז שוב, אני אהיה מדויקת. כן. יש תסמונות כאלה שבהם הירידה הקוגניטיבית לפעמים אפילו מקדימה ממצאי הדמיה. כלומר, אוקיי. אני אראה אצלי, באבחון שלי, ירידה קוגניטיבית, ואני אוכל להגיד לרופא, רגע, שים לב, יכול להיות שהבן אדם מפתח איזשהו משהו, ואז ודאי זה קריטי.
וואו.
אצל החבר'ה של הפגיעה החבלתית, של החבלות, פשוט כל יום שעובר, שאדם יושב בבית ולא עושה כלום, זה עוד יום של דיכאון. אז קשה לי להגיד שרפואית, זה שהקדמתי בחמש שנים לאתר אותו, זה מה שעשה את ההבדל הרפואי, אבל ודאי מבחינה, במושגים של שיקום.
של איכות חיים.
כן.
ושל איכות חיים.
זו השאלה הבאה שלי. נו, אז נגיד איתרנו כאילו את זה. נו, אז מה עושים? מה עושים?
מותר לי להגיד שזו שאלה מעולה. שאלה מצוינת. אז יש דבר כזה שנקרא שיקום לאנשים עם ירידה קוגניטיבית, ולשיקום יש כל מיני אלמנטים, זה בדיוק מה שאנחנו יודעים לעשות. במכון שלנו יש עוד הרבה גופים אחרים שעושים את זה.
אז את בעצם מחפשת לעצמך עוד לקוחות.
בדיוק. אני משועממת. כן, אני רוצה לתת את השירותים לעוד אנשים, זה בטוח.
ודיברנו מקודם על שפה, יש משמעות לשפה, אנגלית, עברית.
כן, אז יש בכלי שאנחנו מפתחים, שאגב הגשנו בקשה לפטנט עליו, יש בו אלמנטים שעוסקים בסאונד, ויש בו אלמנטים שעוסקים בתוכן. אז בתוכן יש משמעות לשפה.
ובאיזה שפות אתם כרגע עובדים?
עברית ואנגלית.
אוקיי.
כן, אבל רגע, היינו רצית רגע לדבר על באמת על הצורות שיקום, נכון? זה נכון. זה החלק
איך משקמים. כן. אז כדי לעשות שינוי במוח, כנראה מה שבטוח זה שצריך לעבוד מאוד אינטנסיבי. אז כל שיקום אחרי פגיעה מוחית, או שיקום לירידה קוגניטיבית, צריך המון המון עבודה, לחרוש עמוק עמוק בשדה, שוב ושוב ושוב ושוב. זה אלמנט אחד. בדרך כלל אנחנו מכנים אותו טיפול קוגניטיבי.
זה טכנולוגי? כאילו אני יושב מול תוכנה שמתרגלת?
לא. יש לך מטפלים. יש גם תוכנות תרגול. מאוד קשה לאנשים עם פגיעה מוחית להתמיד בתוכנות תרגול. גם לאנשים ללא פגיעה מוחית קשה להתמיד.
כן.
אנשים עם פגיעה מוחית קשה להם עוד יותר, אבל אנחנו משתמשים בתוכנות תרגול. אז זה החלק הקוגניטיבי. יש את החלק הנפשי, שבעצם מה שנכון זה לתת טיפול על ידי פסיכולוג, שהמומחיות שלו זה טיפול באנשים עם פגיעה מוחית, כי יש גם אלמנטים התנהגותיים ואחרים שהם מאוד ספציפיים. אנחנו במכון שלנו גם מאוד מאוד שמים דגש על תעסוקה, וזה מתחברת לשקולות טוב, בגלל כל האפקטים הנפלאים שיש לחזרה לתעסוקה על אנשים עם מוגבלות בכלל, ואנשים עם פגיעה מוחית בפרט, ואנחנו מחזיקים יחידת השמה מאוד גדולה, שעושה בעצם גם הכשרה וגם השמה אצל מעסיקים ידידים, שיודעים שמי שהם מקבלים זה אנשים.
טוב, זה החלק שאנחנו מכירים, והוא כאילו משעמם אותנו, אבל הוא ממש לא משעמם. אני רוצה לחזור רגע לסטארט-אפ. באיזה שלב אתם? אתם צריכים כסף? אתם מגייסים? איך אתם מתכוונים לעשות את זה?
אז אנחנו עכשיו בשלב של לגייס סיד.
אוקיי.
זה אני לא יודעת אם יש תרגום למונח סיד מאני. אנחנו רוצים לזרוע את הזרעים של המוצר כדי שהוא יקרה. $500,000. זה מה שאנחנו צריכים.
לא נשמע הרבה.
לא, אנחנו מאוד צנועים.
שזה החברה בעצם, שהיא
זה ייכנס
החברה,
לחברה.
השותפות, השותפות
לנכדה,
בין
ה... לחברה הנכדה.
לחברה הנכדה.
ואז באמת אפשר לתת מניות עתידיות למי בוודא. שמשקיע את הכסף, וזה כבר עושה את זה הרבה יותר פשוט, והרבה יותר עם היגיון כלכלי עסקי לאותו משקיע.
נכון.
ואני אשאל את השאלה ששאלתי גם קודם, אתם פונים לכלל המשקיעים, או שאתם מכוונים יותר למשקיעים עם אוריינטציה חברתית?
אנחנו מאוד מאמינים במוצר וביכולת שלו להרוויח יום אחד, אבל אנחנו מאוד בעלי אופי של עסק חברתי.
אוקיי.
אז כמובן, מי שכמובן עכשיו המון משקיעים מאזינים לתוכנית, והם כולם מתקשרים אליי בסוף, אז מי שירצה להשקיע, אנחנו לא נעצור אותו.
אני מקווה שהם יספיקו, כי הפרק יעלה עוד שלושה שבועות וכבר תסגרו אותה.
ברור, ברור. אבל אחרי ה-CD יהיו עוד שלבים, תרגישו בנוח, זה בסדר.
לא מניות בחורה, אני אלך על המניות השניות, אוקיי.
כן. אבל...
של הבזול.
מדהים, האמת שזה מדהים בעיניי, כי יש פה שני, את פחות כזה מהדברים שאת אומרת, אני שומע שני אלמנטים ומהשאלות שלך, שבאמת יש את המוצר ואת האפקט החברתי שיש לו, ויש גם את רוח החברה שנשמעת כזה בדברים שאת אומרת, ובבחירות שאתם עושות, ובאמת, אם אני מסתכל על צוות שלכן, אני לא נגענו באמריקאים, אבל איכשהו אני מתרשם שאין את הביזנס סייד עדיין, שעדיין או לא עדיין, אבל...
יש את הטכנולוגיה ויש את הצורך.
ויש את הידע, ויש את ההיכרות עם השוק שהיא נכס אדיר, וכאילו, והשאלה, מה את חושבת על זה?
נתחיל בזה שיש לך הבחנה קלינית מצוינת, אז אולי אתה רוצה לבוא לעבוד אצלי? כן, זה הרגל שחסרה לנו.
כן.
אבל אנחנו, א', אנחנו לומדות כל הזמן.
כן.
גם את הצד העסקי. אני בכל זאת מנהלת מכון עם 70 עובדים, 350 מטופלים ושלושה מרכזים, אבל באמת להקים סטארט-אפ עוד לא עשיתי, אז הצד העסקי, אנחנו ממש לומדות אותו כל הזמן,
כן.
ואנחנו מחפשות את זה. זאת אומרת, בסוף יהיה CEO אחר, אני משערת,
כן.
הוא יהיה מישהו מהתחום העסקי, כשיהיה לנו כסף להציק אותו.
ואני חושב שלהבנתי המאוד מאוד צנועה, הסיפור הזה ככה שדילגת עליו בנון שלנטיות של המוצר יראה ככה או המוצר יראה אחרת, לדעתי זאת השאלה הכי 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 קריטית, ואתם תצטרכו להכריע איך נראה המוצר ואיתו לצאת לשוק, ואת זה פה תצטרכו באמת את העזרה של אחת הקרנות או אחד השחקנים שישקיע בכם כסף, כי זה השלב שהוא יהיה כבר מאוד מאוד מעורב, ויהיה לו מאוד מאוד חשוב מה תחליטו.
נכון, ובמידה מסוימת אולי, אני חושבת שההחלטה תהיה לפני גיוס המשקיע, או במקביל, וזה ישפיע על מי המשקיע.
מאוד יכול להיות, בהחלט.
אנחנו עסוקים בזה.
לא, מדהים. האמת שזה ממש, כאילו, מדהים. גם נראה לי הקפיצה, גם הסיפור שלכן, לא נגענו בזה, וגם לא ניגע בזה.
רוצה לשמוע על הילדים שלי? הם מהממים.
שבעה ילדים זה...
לא, זה גם יפה שזה, על כל הרצף של הבעיה שתוארה כאן, אז הקטע הטכנולוגי נותן פתרון למקטע מאוד מאוד מסוים, ויש לו המשך גם מאוד ברור ומאוד ידוע. זה מאוד מרשים, באמת.
תודה רבה.
תודה לכם.
היה מרתק, ובהצלחה.
תודה, תודה.
אז היה כיף שם בזה, עשית החיים באקסלרטור. וואו.
פוף. אז היה לה הלכה, ורוני ואירנה פה.
אהלן.
שלום, מה העניינים? כיף שאתם פה.
מצוין.
אז...
כיף לנו.
ממש מגליב. אז רוני וינדרמן, עם הרצליה, נשואה...
וינדמן, אני רק...
וינדמן, סליחה.
אתקן, אין בעיה.
ונשואה עם שלושה ילדים, והקטנה שלך בת חודשיים, נכון?
כמעט שלושה.
כמעט שלושה.
נולדה לתוך המיזם.
מדהים, מדהים.
כן, חיה ונושמת את המיזם.
כן. ואירנה ליינדרמן, נכון?
לידרמן.
לידרמן.
כל טוב.
מראשון לציון, ולך יש ילד בן 5 בבית. ואתן... יחד עם ירון, שהוא גאון מהטכניון, אתם קליניק רנט, ורוני היא ה-CMO, המרקטינג.
נכון.
ואירנה היא ה-CEO, היא המנכלית. ובעצם עד היום הייתם בוטסטראפ, ועכשיו גייסתם כזה פריסיד.
נכון.
סכום סמלי מהקרן של בוגרי זל.
נכון.
של 50,000 דולר, ובעצם, תספרו לנו מה אתם מנסות לפתור, איזה בעיה.
אני חושבת שהכי כדאי שאירנה תתחיל ותספר, כי אירנה באמת מגיעה מהתחום, ומה שמשך אותי והקסים אותי במיזם היה הסיפור האישי שלה, שבעצם העלה את הצורך, והדרך שהיא עברה לאורך הקריירה שלה, אז בואי תתחילי, תספרי את.
יאללה, אני אתחיל. כמישהי שסיימה שיננות בהדסה לפני הרבה שנים, צעירה ונלהבת עם כמה לקוחות, כמה עשרות לקוחות אפילו, קיוויתי להקים פרקטיקה משלי, וכל הלקוחות באמת רצו להמשיך ולטפל אצלי, כי כפי שאתם יודעים זה לא תענוג גדול, רפואת שיניים בכלל והסרת תבנית בפרט. ואז התחלתי לקטט את הרגליים ולבדוק האם בכלל אפשרי לסחור קליניקה. וניסיתי לחפש דרך אתרים, וכל מה שהצלחתי למצוא זה או התחייבות מאוד מאוד ארוכה, בטח כשהתחלתי לבדוק את העניין של הקמת קליניקה לרפואת שיניים, אז היא מאוד מורכבת, מאות אלפי שקלים גם דולרים, זה תלוי הכל בעד כמה כיסא פנסי וכן הלאה. כיסא של רופא שיניים וציפוי של קירות באופרת וסטריליזטור ועוד המון המון דברים, הבנתי שזה פשוט לא אופציה. גם הסחירות, לא יכלתי להתחייב לסחירות ארוכת טווח וסחירות ארוכה, ואז פשוט ירדתי מזה. כל הלקוחות, כולם נבלעו בתוך הקופות חולים או בתוך מרפאות פרטיות שאליהם נכנסתי. והמגוחך והמבאס את המטפל, שאתה בעצם יכול לצאת אחרי 30 שנות קריירה עם אפס מטופלים, כי הם למעשה שייכים למרפאה. ומבחינת אתית, אתה פשוט לא יכול, פתאום אם אני אקים מרפאה, אז יופי, רנה שהקמת מרפאה, תתחילי הכל מאפס. ולאחר מכן המשכתי לתואר ראשון, שני, של מנהל עסקים, ואמרתי, רגע, יש כאן משהו שאפשר לשנות.
רגע, אני רק אפריע לה ואגיד שהיא מצטנעת, אבל במשך השנים, ב-15 שנים האחרונות, מה שהיא עושה זה בעצם מלווה, מייעצת, מקימה מרכזים רפואיים. ומלווה גם בעלי מרפאות שבעצם השקיעו מאות אלפי שקלים, נמצאים שם לפעמים פעמיים שלוש בשבוע. אנחנו גילינו, אירנה ואני, שבממוצע מרפאות פנויות בין 50-60% מהזמן, ובזמן שהמרפאות בעצם עומדות ריקות, לא רק שהן לא מייצרות הכנסה למי שהשקיע בהן כסף, אלא הם גם, הרופאים שהקימו את המרפאה מאבדים, מפסידים כסף על כל יום שהקליניקה בעצם עומדת פנויה.
ואגב, כאן אני חייבת להפריע לרוני ולנפץ את הסטיגמה המעצבנת והמגוחכת. לא כל רופאים בכלל ורופאי שיניים בפרט הם מיליונרים. ויש כאלה שמקימים קליניקה עם הלוואות ומנסים לשרוד ופשוט סוגרים קליניקות כי הם לא יכולים לעמוד בהלוואות שהם לקחו. אז אם יש איזו סברה כזאת שכל מי שמסיים רפואה עכשיו יכול להרשות לעצמו, אז זהו שלא.
ונראה לי בעצם שלא הסברנו מה הרעיון, מה המיזם. אז המיזם, זהו, זה בעצם פלטפורמה דיגיטלית.
כן, התחלנו מהבעיה.
כן, התחלנו מהצורך שאירנה זייתה גם, התחלנו מהצורך שאירנה זייתה גם מהסיפור האישי שלה וגם מהדרך שהיא עברה בליווי של בעלי מרפאות, אבל בעצם יש לנו פלטפורמה דיגיטלית, clinicrent.com. שמחברת בין רופאים צעירים שאין להם את המשאבים בתחילת הדרך להקים פרקטיקה עצמאית, או כאלה שרוצים להתפרס גיאוגרפית ולתת שירותים גם בפריפריות, לבין בעלי קליניקות ובעלי מרפאות שיש להם משמרות פנויות ומעוניינים למקסם רווחים ולמנוע את ההפסדים של הימים האלה שהקליניקה עומדת ריקה.
או פשוט לשרוד. וזו אופציה היחידה שלהם, הסאבליסט הזה, שאם הם יוכלו להזכיר בסחירות משנה, זו אופציה היחידה לפעמים מבחינתם בכלל להתקיים כגוף עצמאי ולא ללכת עכשיו לקופות חולים שהזכרנו להיות סחירים.
מבחינתכם, מה שעות העבודה רלוונטיים למרפאה? זאת אומרת, מאיזה שעה עד איזה שעה מרפאה יכולה, עשויה לעבוד?
זה דווקא יפתיע אותך. אני חייבת לציין שיש כבר מרפאות שהבינו שבאופן גס אנחנו אומרים א' עד ה' מ-7 עד 9 פחות או יותר, יום שישי חצי יום. אבל יש המון מרפאות שהבינו שגם שבת וגם בטח יחסו עליי עכשיו, אבל זה קצת פחות מעניין אותי העניין הדתי. גם שבת וגם שישי זה ימים שאנשים בהם לא עובדים, שאנשים שמחפשים, בטח לא רופא משפחה, אבל למשל רפלקסולוגיה, פיזיותרפיה, כל הנושא של הדיקור סיני, למשל המדקרת סינית שלי, אני מבקרת אצלה בשבת. זה היום החופשי שלי, זה הפרנסה שלה, היא נחה דווקא בהרבה, זאת אומרת, בחצאי הימים.
זאת אומרת, מה שזיהיתם שהשעות האפקטיביות של מרפאה, אז הן באמת לא 24 שעות ביממה, נכון. אבל הן בהחלט יכולות להגיע ל-14 ואולי אפילו 16 שעות ביממה, והשישי שבת הוא רלוונטי.
לגמרי.
אוקיי. מעניין מאוד.
נכון.
מה המצב המוצר? איפה אתם עומדות מבחינת המוצר?
אז יש לנו ירון, כמו שאמרת, השותף השלישי שלנו, ה-CTO, פיתח בחודשים הבודדים האחרונים את הפלטפורמה, אנחנו בשלב בטא. המוצר כמו שהוא היום, בעצם בעל קליניקה יכול להיכנס ולייצר לעצמו פרופיל, לפרסם את הקליניקה, להעלות את כל הפרטים, וזה מגיע, כל היתרון בפלטפורמה שלנו שיש סנני חיפוש מאוד 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 מדויקים. זה בעצם מעלה את הפרטים, לא רק עם תמונות, אלא גם ממש מה יש בכל חדר, איזה ציוד, לפי תחום ההתמחות שהחדר רלוונטי לו עולה בעצם רשימת ציוד. אז אנחנו נמצאים בשלב שבעל קליניקה יכול להעלות את הקליניקה שלו, ואנחנו כרגע בשלב הפיתוח של הפרופיל של הסוחר הפוטנציאלי, או של הרופא או של המטפל.
שהוא כבר קיים, אבל הוא צריך לעבור איזשהם פיינטיונינג, כי שוב, זה מאוד מאוד מותאם לתחומי הרפואה, וזה נוגע לכל פרט, כולל מספר רישיון וביטוח אחריות מקצועית וכן הלאה, והסיבה היא כי אנחנו מנסים לייצר פלטפורמה שהיא מאוד מאוד שקופה והיא הדדית. כלומר, אם אתה בעל קליניקה ואתה לא רוצה שייכנס אליך מישהו שאין לו רישיון או שהוא הוטלה, אז אתה יכול לבדוק את מספר רישיון שלו, כן. ולוודא האם אפשרי או לא.
אז מה המודל העסקי בעצם? בסדר, יצרתם את הקשר, ואני בעל קליניקה ו... מיליתי את היומיים שהקליניקה או שלושה ימים שהקליניקה זה, וחתמתי על חוזה. זהו, כן. כאילו אני עכשיו לא צריך אתכם יותר. לא, אז זהו,
שכל המטרה היא להביא את השיתופיות לעולם הרפואה. אנחנו בטווח הקצר ניתן שירותי מאצ'ינג, כמו שאתה אומר, זאת אומרת, את השידוך הזה בין הסוחר למזכיר, את הבוקינג, את כל ניהול היומנים של הקליניקה, מי עובד באיזה חדר ומתי, ובילינג, כל העניין של גבייה, גילינו שזה... בוא נגיד פיין מאוד רציני, של לרוץ אחרי סוחר, ואתה היית משמרת של 4 שעות, לא 5 שעות, אז בעצם כל השריון והגבייה נעשה דרך הפלטפורמה.
אגב, כאן אני חייבת להתערב, וכמישהי שניהלה באמת והקימה את כל המערכים, וגם מדריך העובדים, אני יכולה להגיד לך, שהרגשתי המון פעמים כמו גובת חובות במאפיה. ומדובר באמת באנשים מאוד אינטליגנטיים ומאוד נעימים, אבל אוי, שכחתי את הצ'ק, אוי, סליחה, יש לי רק 10 צ'קים ולא 12. את יודעת מה? תחזיר לי את הצ'קים כי היא נגנבה לי, ואז זה מסכת שאתה פשוט כל פעם רץ מסביב ולא נעים לך, כי אתה רוצה לשבת ולשתות איתו קפה, ואתה מעדיף להתעסק דווקא בשימור לקוחות ולא בגבייה. שלא נדבר על הנושא של השריון, כי אז מתחיל הנושא במיוחד, כמו שרוני אמרה, הפלטפורמה שמה דגש על גמישות. וכשאנחנו מדברים על גמישות, אנחנו רוצים שהפלטפורמה תאפשר גם גמישות, הסקרה של שעות. מה שבעלי קליניקה לא מתלהבים ממנו, אבל הם מבינים שאם יש להם פלטפורמה שעוזרת להם בהתנהלות, הם הרבה יותר פתוחים מזה, אנחנו גם משכנעים אותם בשביל לתת את ההזדמנות האמיתית הזאת למטפל. ואז הייתי מוצאת את עצמי באוי, אירנה, את יודעת מה? חלילה למישהו, לפציינט שלי נפטר אבא, תבטלי לה, אל תחייבי אותי, למרות שהחוזה מחייב ביטול פחות מ-24 שעות מראש תשלום. ואז אתה כל הזמן נמצא בקונפליקט שמה לעשות? אנחנו אומרים, אנחנו החברה הטובים וגם הרעים, אז האחריות בעצם, זאת אומרת, אז אנחנו אשמים קליניקרן גפתה. ואז היחסים שנשארים בין המזכיר לסוחר, הם נטו מקצועיים, ידידותיים, ואנחנו מוצאים את כל האיחסה, סליחה על, על ההתבטאות.
לא, זה ברור, זה בהחלט
כן,
ככה.
פשוט את כל האיחסה, בדיוק כמו שאובר משאיר לך את השיחה הנעימה עם הנהג, תהנה מהנסיעה, וכל השאר מתנהל בפלטפורמה.
ושאלת מה המודל העסקי ולא ענינו לך. אז אני אחזור על זה.
האמת שעכשיו הוא, כאילו, טוב, תגידי אותו.
אז אוקיי, אז בעצם המודל העסקי שלנו, נכון, יש כאלה שמעוניינים בסחירות לטווח ארוך, ואז הם לא נשארים באתר, אבל עקרונית, המודל שלנו, אנחנו לא גובים כרגע מהסוחר, זאת אומרת, מהרופא הצעיר שבתחילת דרכו, אז עבורו אין שום תשלום. עבור בעל הקליניקה, שבעצם מקבל פה הזדמנות למקסם רווחים מנכס קיים, אנחנו לוקחים איזשהו אחוז קטן מכל עסקה, מכל טרנזקציה שמתבצעת באתר.
כן. אז אפי לא שואל את זה, אז אני אשאל את זה.
מה החברתי בפרויקט שלכם?
איזו שאלה, שאלת. אז באמת אנחנו השתתפנו בתוכנית החברתית של 8200.
והיה לנו כבוד רב.
נכון, ואנחנו... זאת השאלה ששאלו אותנו, באמת, מה חברתי? גם אירנה וגם אני, הסיבה שאנחנו עושות את זה, זה באמת להוביל לאיזשהו שינוי חברתי בשני אופנים. אחד, באמת לתת לכל מטפל או רופא צעיר הזדמנות מ-day one, כמו שאירנה קסימה בית ספר שיננות, לא הייתה לה הזדמנות, אנחנו רוצים לתת לאנשים כמו את ההזדמנות לטפל מ-day one, בלי להיכנס לחובות מטורפים עוד אחרי החובות של לימודי הרפואה. והדבר השני זה בעצם להנגיש את הרפואה לכל האזורים. אנחנו ראינו המון מחקרים שגם בארץ 50% מהרפואה נמצא במרכז הארץ, וגם במדינות אחרות מערביות. הרפואה נמצאת בערים הגדולות, כי שם נכון רוב המטופלים, אבל אנחנו גם רואים שהמטופלים מגיעים מהפריפריה למרכז. שברגע שרופא מומחה לא יצטרך להשקיע בעלויות הקמה של מרפאה כדי לקבל מטופלים בפריפריה, הוא יוכל בעצם לזכור כמה שעות בודדות, אחת לשבועיים, בחיפה, בבאר שבע, בכל האזורים.
נרחיק קצת לקריית גד וטבריה, שם יש לנו כבר מרפאות.
נכון.
אז זה די ברור, אתם רוצים להיות ה-Airbnb של השכרת חללי הרפואה, והרעיון החברתי הוא באמת ברור ויש בו היגיון. אני רוצה לשאול האם כמו ב-Airbnb, שבהתחלה החזון היה, אני יוצא לחופשה, אני אזכיר את הבית שלי ויהיה לי ממנו הכנסה, או יש ימים שאני לא נמצא, ואז אני יכול, האם אתם מאמינים שיבוא יום והוא די קרוב, שאנשים יקימו מרפאות מאפס, בכדי להזכיר אותם ליותר מסוחר אחד, והשתמשו בפלטפורמה שלכם, כמו שהיום עושים ב-Airbnb, שהם הרבה מאוד משקיעים שבונים ממש דירות, שכל הייעוד שלהם הוא Airbnb.
אז אני אשמח לענות על זה. אני אישית, כמו שרוני אמרה, ב-16-17, כבר שנה האחרונות, בדיוק נוסף לתפקידי הקליני, מסעת לרופא שיניים ושיננית, עסקתי בדיוק בזה. יש לא מעט אנשים שרואים בזה נדלן מניב, וזה לא פסול, כי זה אפילו מקל מאוד על כל על כל המחסומי כניסה, כי הם אומרים, זה נדלן שהוא נטו מניב, ואני מקים אותו בגלל ובשביל הרופא. זאת אומרת, אין לי כאן את ההרגשה, אל תיגעו לי, אל תשתמשו לי, מה שיש הרבה פעמים בקליניקה שאתה חולק אותה. אם הקליניקה היא שלי של דוקטור כהן, ונכנס לי, לא יודעת מה, דוקטור יצחקוב, אז יש לי איזושהי בעיה. כאן יש לי את מר כהן, שהוא נדלניסט, והוא הקים את המרכז הרפואי הזה, ויש לא מעט כאלה. יש בניינים שלמים, אפילו לא קומות, שמוקמים לצורך הזה, ואז הם גם סוחרים את כל השירותי מזכירות, ואז זה מתבצע בצורה עוד יותר מוסדרת, וגם רווחית לכל הצדדים. זאת אומרת,
זה ממש יכול להיות מין WeWork כזה של,
נכון.
לחלוטין יש את זה, לא מעט.
רק אין שום דבר בעצם ש
שיודע לפצל את זה לשעות ולימים.
בדיוק, לכל העניין השיתופי. זה עדיין עובד על
שכירויות. מה שוויוור כן הצליחו לעשות בצורה מאוד יפה.
אני אפילו רוצה להזכיר, אנחנו לא נזכיר עדיין בשמם, כי הם לפני השקה הגדולה, אבל יש לנו שותפות אסטרטגיות שמקימות, אפשר להגיד, את הוויוור הראשון בארץ, אם לא בעולם, למרפאת שיניים שיתופית. שזה למעשה שתי רופאות צעירות שהבינו שעל מנת שתהיה להם פרקטיקה פרטית ועצמאית, האפשרות היחידה שלהם זה להקים קליניקה כזאת.
מדהים. נשמע אדיר. נשמע מבטיח מאוד.
תודה.
כאילו מה ש
משתדלות.
אני שם לב, אבל זה עובר כחוט השני בין שלושת החברות שהיו פה, זה שכל אתן וגם מי שישבו פה לפניכן, הם אנשים שבאים מהשטח, ראו את הבעיה ובאו לפתור אותה, ולא מישהו שלא סטארט-אפיסטים, כמו שאמרת, שישבו ואמרו, אני רוצה לפתוח סטארט-אפ, ואז אני אמצא בעיה, אלא פה מדובר על בעצם אנשים שבאים עם ידע מקצועי ועם הבנה עמוקה של הבעיה,
ושהבעיה כאבה להם, והיא כאבה להם, ואז הם המציאו את הפתרון, וזה בעצם המפתח הטוב ביותר להמציא את הדבר הבא.
רוני ואירנה, תודה רבה שבאתם.
תודה לכם.
תודה רבה לכם.
בהצלחה גדולה.
ממש אוהבות את הפודקאסטים שלכם.
תודה רבה.
גם את הפוסטים וגם את מה שאתה עושה בחיים היומיומיים שלך. שמענו, התרשמנו ונגע ללב.
איזה כיף.
ואנחנו ננצל את הבמה בקטנה להגיד תודה רבה לתוכנית 8200, באמת לנטלי התותחית, כי
נטלי מאירי המקסימה והמוכשרת.
לא היינו כאן ובעוד הרבה מקומות בלעדיהם, אז שפו ענק. תודה על ההזדמנות.
תודה. אז אני גם, אני אצטרף לתודות לנטלי שבעצם עזרה להפיק את הפרק הזה, ובזכותה באמת הפרק הזה הגיע, וגם אני חייב להגיד שבעיניי, אחרי שפגשתי את שלושתכם, אז הבחירות מדהימות. ותודה למרסיאל שהקשיב לנו. אפי, תודה. שיהיה שבוע טוב.
תודה רבה. שבוע נהדר לכולם.